ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום שני, ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיעביר שיעור בנושא המשך חכמה, משך חכמה על הפרשה.
הפרשות שלפנינו, פרשות ניצבים וילך, עומדים בסימן עניין התשובה, בסימן סוף השנה, כפי שאומרים חז"ל, שלכן הברכות והכללות נקראים עוד לפני סיום השנה, לקראת שנה חדשה. ואין ספק שעניין התשובה תופס מקום מרכזי לא רק בלוח השנה, אלא בפרשות שניצבות לפנינו עכשיו, הפרשות הבאות ניצבים וילך במיוחד. על כן, אני מבקש להקדיש את השיעור הזה לכמה דיבורים יותר ספציפיים של בעל המשך חוכמה, שגם נוגעים לעניין תשובה והקשר לתורה ומצוות באופן כללי, וגם מאפיינים, אני מקווה, את דרכו ושיטתו של בעל המשך חוכמה בכלל. התורה אומרת בתחילת פרשת ניצבים, והיך יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, והשבותה אל לבביך בכל הגויים אשר ידיחך אדוני אלוהיך שמה. ושבתה עד אדוני אלוהיך, ושמעתה וקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך. אחר מכן, ושב אדוני אלוהיך שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל עמים אשר יפיצך אדוני אלוהיך שם. שני הפסוקים הראשונים שקראתי, משקפים מבנה של התעוררות לתשובה, כי יבואו עליך כל הדברים האלה, והשבותה אל לבביך, השבה אל הלב, לאחר מכן, ושבתה עד השם אלוקיך, ולאחר מכן, ושמעתה וקולו. לפחות בתורה, אם לא כרונולוגית, יש לפנינו בשני הפסוקים הללו של תחילת פרק למד, ביטויים של והשבותה אל לבביך, ושבתה עד השם אלוקיך, ושמעתה וקולו. פשר המבנה הזה מסביר המשך חוכמה באופן מעניין. הוא פותח בהקדמה על מצוות התשובה בכלל ואין עניין התשובה. מביא את הדברים המפורסמים שכתובים בירושלמי פרק ב' מכות. שאלו לה חוכמה חותם העונשו, וענתה החוכמה, הנפש החוטאת היא תמות, אין תקנה לחוטא. אז בעצם מבוי סתו. תורה, שאלו לתורה, תורה אמרה יביא קורבן והתכפר. ושאלו לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אמר, יעשה תשובה. מה העניינה של התשובה? קודם כל אנחנו רואים, וזה דבר מוכר, מתוך דברים הללו של חז"ל, אנחנו רואים שעניין התשובה הוא לגמרי לא פשוט, הוא מנוגד בדרך הטבע ובדרך החומה הפשוטה, יש כאן איזו חתירה מיוחדת, של יעשה תשובה ויתכפר, אפילו ללא קורבן. מסביר המשך חוכמה, פירוש, שאף אם הוא מומר לשבת, או לשלוש עבירות, שלפי חלק גדול מן הפוסקים, עבירות הללו, כולל גם שבת, עבירות הללו נקראות כל התורה כולה, לעניין לפחות דין מומר, שמומר להן, הוא מומר לכל התורה כולה. בכל זאת, כפי שגם מתואר שם בילקוט שמוני, אם יתעורר לעשות תשובה, יתכפר. הדאוד הכתיב, ממשיך שם המדרש. זה מופיע בווריאציות שונות, אני כאן אומר בירושלמי, אבל בהרחבה, בהרחבת יתר, בילקוט שמוני ליחזקאל שינון ח'. שם המדרש אומר שאם יתעורר לעשות תשובה יתכפר, הדאוד הכתיב, זה הפסוק בתהילים, טוב וישר, טוב וישר אדוני על כן יורה חטאים בדרך. מה זה יורה חטאים בדרך? בדרך של תשובה. השם מורה דרך של תשובה. יש דרך של תשובה שהשם מורה אותה. מהי הדרך הזו של תשובה? דרך של תשובה לאנשים שנחשבים למומרים, לכל התורה כולה. אם זה שבת, אם זה אחת משלוש עבירות החמורות. משך חוכמה מציע כאן שתי דרכים שהן דרכי התשובה. אחת, הוא אומר מאוד בקיצור ולא מרחיב ולא מסביר, אבל אני אקרא אותה, על ידי קידוש השם יתברך יבוא לדרך התשובה. זאת פעולה של קידוש השם מביאה לי תשובה. והדרך השנייה שאותה הוא יותר מרחיב, הוא מדייק אותה מן הפסוקים, היא דרך של הדגשת אהבת ישראל דווקא. וזה אומר המשך חוכמה, אני מצטט, והשבותה אל לבביך, כי אהבת ישראל חקוק בלבבו, ושומע את אשר חרות על לבבו מהר סיני, ויזכור מחצבתו. מה זה והשבותה אל לבביך? יש משהו שנמצא בתוך הלב, צריך רק לחשוף אותו. מה נמצא עמוק בתוך הלב? והשבותה אל לבביך. שם נמצאת אהבת ישראל, שהיא לדברי המשך חוכמה, חקוקה בלב. בעצם אדם נדרש אך ורק לשמוע את אשר כבר חרות מכבר בליבו, עוד מהר סיני, ולזכור את כור מחצבתו. אז, כאשר אדם ישמע לכל לבבו שלו, וכאשר אדם יכיר באהבת ישראל שבו, אז ממשיכה התורה לפסוק הבא ולשלב הבא, ושבתה עד השם אלוקיך. אז יגיע השלב השני של השיבה אל השם. קודם, השיבה אל אהבת ישראל, אל שם ישראל, אחר כך שיבה אל השם. ואומר המשך חוכמה, אני מצטט, כי אחרי אשר ישוב אל עמו, בטח ישוב אל אלוקיו, וישוב מכסלו ורפא לו. הדרך התשובה שהמשך חוכמה מצביע עליה, היא שיבה אל העם, ואחר כך שיבה אל השם אלוקיו. יש כאן הבחנה מאוד חדה של היסוד הלאומי, הקשר לעם ישראל. הקשר לעם ישראל אצל המשך חוכמה הוא עניין מאוד מאוד חשוב. קשר לעם ישראל זה עניין דתי. זה לא רק עניין לאומי. מתוך הקשר העמוק הזה לעם ישראל, שלזה קוראת התורה, והשבותה אל לבביך, מתוך זה הוא מגיע בדרך התשובה שהשם מורה לו, לשוב עד השם אלוקיו, ולקיים את המצוות. ושמעת וקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך. יש כאן אמירה מאוד, אני אומר, יוצאת דופן אופיינית של המשך חוכמה, של אהבת עם ישראל כשלב בתשובה, ובעניין הזה לא רחוקים דבריו של המשך חוכמה מדברי הרב קוק, זכר צדיק לברכה. וזה לא המקום היחידי שבעניין הלאומי תפיסותיהם מאוד מאוד דומות. על רקע האווירה האופטימית הזאת שמשרה לפנינו המשך חוכמה, במובן הזה שהתשובה נמצאת כבר, דרך התשובה נמצאת בליבו של אדם, מרכיבי התשובה נמצאים בליבו, עם הכיוון הזה ועם האווירה הזאת, נלך לקרוא ולהתבונן בקטע נוסף של המשך חוכמה, שבו הוא מפרש, כמעט הייתי אומר, דורש את אותם פסוקים נפלאים שמוכרים לכולנו, גם בניגון, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקיי. לא בשמיים מלימור מי עלינו השמיים מה ויקחה עלינו ויש מאינו אותה ונעשנה. ולא מעבר לים מלימור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה עלינו ויש מאינו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אלה הם פסוקים מוכרים, נפלאים, יפים מאוד. כמובן הם נתונים מבחינה פרשנית במחלוקת גדולה בין הראשונים, על איזו מצווה מדובר, האם זו מצוות תשובה, כך מפרש הרמב"ן, ועוד בספר העיקרים, או המצווה הזאת, הכוונה המצווה של כל התורה כולה, כפי שמתואר קודם. בקטע שלפנינו, המשך חוכמה מבין שלא מדובר על מצוות התשובה, באופן ספציפי של מצוות תשובה אחת מתרי"ג מצוות, אלא מדובר על הקשר לתורה בכלל. בסוגריים רק אומר שלאחר מכן המשך חוכמה מפרש את הקטע הזה על פי דרכו של הרמב"ן ובעל העיקרים שיש כאן בעצם כוונה למצוות התשובה. הקטע הזה שאני רוצה להביא אותו לפניכם ולהציג את הפירוש של בעל המשך חוכמה לפסוקים הללו הוא קטע חשוב גם ארוך, אני אנסה לקצר בו, לסכם אותו, לתמצת אותו, וגם הוא בונה איזושהי תפיסה רחבה, מובנית, ואני נלך, אני אנסה כאן באמת בניסיון, שאני מקווה שאצליח, בזמן קצר, לתאר את המבנה שמרסתת כאן המשך חוכמה, על חובת האדם בכלל, והיחס בין מה שיש בליבו של האדם לבין מה שמצווה ממנו. קודם כל, המשך חוכמה אומר שבעולם הטבע, הקדוש ברוך הוא ברא את מה שמצוי יותר לפי מה שמוכרח יותר. דהיינו, כשאדם נולד, הוא לא יכול רגע בלי מזון קל, לכן יש לו חלב אם שמאפשר לו לגדול. האוויר מצוי, אי אפשר לאדם בלא אוויר, בלא חמצן, לכן אין לו תורח לכך. המים, המשקה שאדם צריך להם, גם כאן לא צריך הרבה עמל כדי להשיג את המים. הלחם זה מוצר יותר משוכלל שגם אותו צריך להשיג, להתאמץ להשיג. אבל היות וניתן להתקיים יום אחד עד שלושה ימים בלעדיו, צריך עמל יותר להשיג את הלחם שהוא מזון הבסיסי. יותר מזה, ככל שאדם עולה ברמת הצרכים שלו והצרכים הציוויליטוריים שלו, הייתי אומר, למשל הבית של האדם, המעון, אני מצטט מתוך המשך חוכמה, שהוא יותר בלתי הכרחי, צריך עוד יותר עמל. רק באותם דברי מותרות, שם צריך עמל, עמל רב כדי להשיג אותם. דיינו, יש איזשהו מדרג, יש איזשהו מתאם, יותר נכון, הייתי אומר, מתאם, בין מה שנחוץ מאוד לבין מה שמצוי, בין מה שפחות נצרך לבין מה שאדם צריך לעמול עליו יותר. זה בעולם הטבע. שנמצא מחוץ לאדם. גם במה שנוגע לאדם עצמו, ממשיך המשך חוכמה את הקו הזה. בואו נלך לחושים. המשך חוכמה אומר, אדם, קדוש ברוך הוא נתן לו חושים, עבדים נאמנים לכל צרכיו, כמשל הזה של המשך חוכמה כאן תובע. הם החושים אשר בעין יראה את האור, באוזן ישמע, והם עבדים נאמנים לכל פעולו. גם הם, אם אדם לא ישתמש בהם נכון, אז הוא לא ישיג. אדם לא ישתמש נכון בחושיו, והוא יהיה שטוף אחרי המותרות, אז גם חושיו נמצאים בסכנה. וכן, גם חוש הרגש התחושה והתנועה, כאן ייתכן שהוא הולך לפי מיפוי החושים של אריסטו והרמב״ם. ומכאן עובר הרמב״ם לתחום המידות. והרמב״ם אומר שלאדם, כמו שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם בטבע, את אוצרות הטבע הבסיסיים, כמו שנתן לו את החושים, כפי שהוא קורא להם עבדיו הנאמנים, כן, ניתן לאדם, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את המידות הבסיסיות, המידות הטובות. המידות הטובות, אני אומר, המידות הטובות. וכן אני מצטט מידות ומידות אשר הם עצמיות צורת האדם, וכן המושכלות גם. נתן לו הכרחי, בהיות האדם הולך מישרים ולא יעקם אורחותיו. בתחום של המידות, הקדוש ברוך הוא עשה את האדם ישר. במידות נתן את ההרגש בנפש והעדינות בצורתה, אשר בצורת הנפש נחקק אהבת המישרים, אהבה ליושר, כמו הרחקת העוול לזולתו. ומהם, הרחקת העוול, מה כולל את הרחקת העוול? העוול זה החמאס, הגזל, הריות, אשת איש וכיוצא בזה, וכל זה, לאדם יש נטייה בסיסית לדחות, כל מדסני הלך לחברך לא תעביד. ואומר המשך חוכמה, כאשר יוסר מהאדם כל תאווה, מעבר את שכלו והרגשתו, אז ימצא חקוק בה, הרחקת העוול, אהבת הטוב והמועיל. זה מה שנוגע לתחום המידות. ושוב, המשך חוכמה ממשיך בקו האופטימי שלו, שיש לו לאדם, יש לו לאדם באופן בסיסי את הנטייה לקיום המידות הטובות. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותו. וכמו שאמר עכשיו המשך חוכמה במידות, כך עולה המשך חוכמה לשלב הבא, לשלב המושכלות. המושכלות שעל פי הפילוסופיה היוונית, והרבה מגדולי ישראל שבאים יחד איתם לומר שהם עצמיות צורת האדם. יש לאדם בטבע המושכלות שלו, מושכלים ראשוניים, היינו איזשהן יסודות השכל האנושי, האקסיומות המקובלות. כי חקוק בליבו, אני מצטט, אשר הכל יותר גדול מהחלק. בלשון שלנו, השלם יותר מהשבר. כן, המספרים אשר 2 פעמים 2 הוא 4. וכל ראשי החשבון והלימודיים כולם. וההפכים, אשר המשולש אינו מרובע, וכיוצא בזה. זאת אומרת, כל התפיסות, משולש זה לא מרובע. איך אדם לא צריך ללמוד הרבה בשביל להבין שמשולש הוא איננו מרובע. זה מושכל ראשון. וכיוצא בזה ימצא האדם בצורת נפשו, חקוק בלא לימוד. ומכאן, המשך חוכמה עובר לשלב הבא. כשם שלאדם יש מושכלות בסיסיות, כשם שלאדם יש מידות בסיסיות, שהם ניתנו לאדם ללא עמל. כאן נכנס המשך חוכמה, ועושה, אפשר לומר, קפיצה גדולה, והוא מרחיב את תפיסת המושכלות גם להכרת השם, את תפיסת המושכלות לידיעת השם, להכרתו ולאמונה. וכן השכל האלוקי, אני מצטט, להשיג ולידע שיש בורא וממציא לנמצאים, הנה הוא חקוק בשכל הישר הפשוט בלתי מעוות, כי יש בורא יחיד. כמו שאם ייכנס האדם לבית ויראה כי הכל מוכן בו על מכונו, ונר דולק בו באישון לילה לעת הצורך, ומזון מוכן בו לעת הצורך, הלא יבין כי הוא מבעל הבית משגיח על האורח. וכאן מעריך יותר המשך חוכמה, על פי משלים של קדמונים, שהשכל הישר שרואה את העולם מונהג, יטען יש מנהיג לבירה, וזה ניתן בטבע השכלי של האדם. כי שמו, אני ממשיך לצטט, שמו התברך, חקוק על הבריאה כולה, לעין הרואה במבט ישר בלתי מעוות מתאוות ודמיונים שונים. וכבר ירעים על זה ישעיהו הנביא. אני ממשיך בצטט את המשך חומה שמצטט את ישעיהו, שאו מרום עיניכם, וראו מברא אלה המוציא במספר צבעם, לכולם בשם יקרא מרוב עונים ואמץ כוח, איש לא נהדר. כל זה, אותן מושכלות בסיסיות, אותן מידות בסיסיות, אותה תפיסה שכמו שיש, כמו שמשולש איננו מרובע, כמו ששתיים כפול שתיים זה ארבע, כמו שיש מנהיג לבירה, זה ניתן לכל אדם באשר הוא אדם. וזה בעצם כלול יחד עם תפיסת המידות במובן של הנכונות הבסיסית של האדם להגיע לצדק וליושר ולדחות את העוול. כל זה בעצם כלול בחובה הבסיסית של האנושות בשבע מצוות בני נוח. ואני מצטט, נמצא שבע מצוות בני נוח אשר הם הצורת האדם והכרחי אליו. כי כאשר איננו שומר השבע מצוות, ושבע מצוות בני נוח כולות בעיקר שני תחומים, התחום שבין אדם לחברו, התחום המוסרי, מה שראינו קודם בנושא המידות, והתחום של הכרת השם, הידיעה שיש מנהיג לבירה, והאמונה בהשם, באחדותו. כאשר איננו שומר שבע המצוות הוא כבהמה. עד כדי כך. וכל זה, כל זה הכין השם יתברך בשכל הפשוט והישר, מושכל ראשון. כל זה ניתן לאדם כמושכל ראשון. זה טבוע בנפשו. כל הרשימה הזאת טבועה בעצם בנפשו. רק האדם הוא זה שיעוות דרכו על פי דמיונות כוזבים והטעיות. עד כי יבקש חשבונות רבים לעוות השכל הישר, להשכיח השם היוצר והבורא, בחקירות כוזבות, בחשבונות מוטות. זאת אומרת, יחול כאן שיבוש, שיבוש לוגי, שיבוש השכל, שבא גם גם מתאוות, גם מדמיון כוזב. לא רק מתאוות במובן של היצר הנמוך, אלא גם מדמיון כוזב, מחשבון לא נכון, מחשבונות מוטעים. וכמו, ואני מצטט, כמו שבעל התאווה המשולח בפרי תאוותו יבקש כל השתדלות כדי לעוות את חוקי הצדק שמורגש בנפש כל אדם, כן, גם מי שיש לו דמיון כוזב, זה לא אדם שלילי מבחינה מוסרית, אבל הדמיון שלו כוזב. הוא מטעה, הוא יבקש, בעל הדמיון הכוזב, שיחד עם איזה מין תחושה מדומה של חידוד הפילוסופיה המטעת, יבקש כל התאמצות להשכיח השם ולעקור צורה מיוצרה. זה נאמר בקהלת, אשר עשה האלוקים את האדם ישר והמה ביקשו חשבונות רבים. אבל זה רק אם משתלט על האדם אותו דמיון כוזב, או אותו, כפי שהוא אומר, אותה תאווה, אותו פרי תאווה משולח. ולכן, כי האדם כשהוא קרוב לתולדתו, כשהוא בעצם כפי שהוא נוצר בטבע שלו, בלא שטוף תאוות מגונות, ובלא הפלגת מושכלים דמיונים קוזמים, מהו האדם הזה? הוא ספר גדול אשר בו כתוב וחקוק בעת אלוקי. האדם כולו, האדם באשר הוא אדם כולו, חקוק, חקוק בו, כתוב עליו, בעת אלוקי, עת, עין תת, אלוקי. מה כתוב בו? הרחקת העוול, בקשת הצדק והחסד, ומציאות השם יתברך, הרחקה מתאווה. רק האדם ילמד ממנו במבט מעצמו, ממנו בעצמו, במבט ישר, וזה שאמר בצל אלוקים עשה את האדם. זה צלם אלוקים שהוא עשה את האדם, שהוא כאלוקים לדעת ממנו טוב הרע. האדם יכול לדעת טוב הרע מעצמו, ממנו. כאן הייתי אומר, יש כאן איזו תפיסה פלטונית, שאומר, האדם, ניתן לאדם המושכלות הבסיסיות. זה האדם באשר הוא אדם. אבל מכאן, הדרך נמשכת. עד כאן, כל האדם באשר הוא אדם. כמו שבטבע ניתנו המוצרים הבסיסיים, כך לאדם ניתן, ניתנה הצורה שלו, היינו השכל, המושכלות, וגם המידות הטובות. אלא שכאן, באה קומה נוספת שמיוחדת לעם ישראל, ואנחנו עכשיו עולים לשלב הבא. אולם האבות, אני מצטט, אשר השכילו לעלות אל מרומי ההשגה, זכרו אשר העליון יתברך רצה לכונן בניהם בשלימות בלתי תכליתית, שלימות מופלגת יותר מההכרחי. פה מדובר עכשיו על שלימות שאין לכל אדם אותה. זוהי שלמות יתרה מן הטבע. וכמו שהקדוש ברוך הוא חונן את האדם בשכל אשר אין בכל הנמצאים, דיינו בכל בעלי החיים, כן חנן השם זרעם, זרעם של האבות, של ישראל, להודיעם, כי השגת השם יתברך דבוקה בעולם ובייחוד בהם, ושידעו כי ענייני הנבראים אינם נעלמים מהשם יתברך. גם זהו מנפלאות שיש בכוח האדם אשר בשכלו וצורתו יופיע אור אלוקי בה, יתוודע מרצון השם יתברך רצון באיזה פרט. זה הפלא הגדול שיש רצון לאדם והשגחה. זוהי אמונת ישראל לפי המשך חוכמה. מה שהפילוסופים לא מוכנים לקבל. כי הפילוסופים דוחים את האפשרות שהקדוש ברוך הוא, שאלוקים הוא בעל רצון. כי אם הוא בעל רצון חסר לו משהו. ממילא יש גם בעיה בתפיסת ההשגחה לפי הפילוסופים. אבל המשך חוכמה אומר שלעם ישראל מונחלת תורה לא פילוסופית. לעם ישראל מונחלת במעמד הר סיני תורה כזאת מופלט פילית של האדם בשכלו, שכלו הדל, מופיע אור אלוקי. איזה אדם, אלוקים מגיע אל האדם, אל האדם ממש. ובאור הזה התוודע השם, התוודע האדם, סליחה, אל רצון השם. זה מעמד הר סיני. ולכן במעמד הר סיני נעשו דברים נגד הטבע. עניינים רבים לעיני כל ישראל נגד הטבע. כל תיאור מעמד הר סיני, הקולות והברקים. זה נגד הטבע. והם ינחילו לבניהם אחריהם בכל דור ודור, ונתקשרו לבבות בני ישראל בפרט לאהבת השם יתברך ולאהוב תורתו, אשר היא כולה צדק ומישרים, ובנויה לאהוב השם יתברך השלם ואמיתי, בתכלית היוצר כל. כאן, מכאן מגיעים לאהבת השם. אהבת השם, גם הפילוסופים, או לפי המשך חוכמה, בכירי הפילוסופים, גם הם מודים בה. אשר הוא דבר מושג אצל בחירי הפילוסופים, אשר אחרי הרחיקה מהתאווה ודמיון הכוזב, אשר יבוא לזה בכוח ולא בפועל. זאת אומרת, אהבת השם אצל הפילוסופים היא ידיעה, וגם זה בזמן מהזמנים לא תמיד. אבל להביא אומה שלמה, לכך צריך תורה. זה עם ישראל, זה מה שהנחילו אבות האומה לעם ישראל. לכן גדרה תורתו חוקים מיוחדים ומצוות פרטים, אשר בשומרם ובקיום כולם יוכלו כל איש לבוא לאהבת השם יתברך, ולפרסם הנפלאות אשר בהשגחה עליונה והדבקות לשם יתברך, וזה כל התורה כולה. זה כל התורה כולה. כל התורה כולה נועדה לפי המשך חוכמה, להביא אומה שלמה לאהבת השם, לפרסם את הנפלאות בדבקות השם יתברך בהשגחה העליונה. ולזה מיועדת התורה, בניגוד ובין, או יותר נכון מדויק לומר, בנוסף לשבע מצוות בני נוח. כי שבע מצוות בני נוח מודות במציאות השם. בעצם שבע מצוות בני נוח הן בעצם הביטוי הבסיסי למציאות השם, להנהגה מוסרית, למושכלות הבסיסיות. אבל התורה היא מעבר לזה. וכאן מפרט המשך חוכמה ואומר את הדבר הבא. כל התורה כולה בעצם מחולקת לשני חלקים. הנה התורה כולה. או שהיא מצוות שנועדו לאהוב את השם יתברך, להביא לידי ביטוי את אהבת השם כמו ציצית, תפילין, קורבנות, כולם, עלייה לרגל. שהם מצוות שדרך האוהב לשגות באהבת הנאהב, לזוכרו תמיד ולחקוק שמו בזרועו, בבגדו, בביתו, ולעובדו בכל הפעולות אשר יראו התפעלויות האוהב והרגשתו, וכבדו את הנאהב, בשמחה יוצאת מלב האוהב. זה סוג אחד. אבל יש מצוות אחרות שהן אינן רק ביטוי לאהבה, או לא נועדו לתת ביטוי לאהבת השם, ביטוי רגשי לאהבת השם, פיזי, מעשי, רגשי, מילולי לאהבת השם, למצוות אחרות, שנועדו לתכלית אחרת, מצוות החקוקים בלב ובפי האדם, להודות לחסדו, לספר השגחתו, דרכיו וטובו. ומזה הוא מונה כאן חלק ממצוות שהן שייכות לקטגוריה הזאת, כמו ושיננתם לבניך, קריאת שמע, יציאת מצרים, תפילה, שבת, שמירת השבת או מועדים, לפרסם אמונת החידוש ויציאת מצרים והשגחה אלוקית. כל המצוות הללו הם נועדו לפרסם, לספר את השגחת השם בעולם. ומכאן אומר המשך חוכמה, את המשפט הבלתי רגיל הזה, וכמו שהאדם בכללו, נפשו הוא ספר לדעת ממנו שבע מצוות בני נוח, כן נפש הישראלי, נתקשרה באבותות האהבה אלוקית. אשר באסירו, לבאהבה אלוקית, סליחה, כן נפש הישראלי נתקשרה באבותות האהבה אלוקית, ובתורתו, אשר באסירו, כל תאווה וחמדה ודמיון, יקרא מבשרו, מבשרו יחזה אלוקה. על פי הפסוק ביוב, מבשרי יחזה אלוקה. פירוש, כי ימצא חקוק בליבו של האדם מישראל, אני מוסיף האדם מישראל, נטייה לדרכי התורה, ולאהוב השם יתברך, ולספר כבודו, ולייחד פיו ולבבו להשם יתברך. רק אם האדם חלילה, כל זה יתאפשר אם הוא יתרחק משני דברים, מהתאוות או מהדמיון הכוזב, הדמיון השכלי הכוזב. וזה אף וחימה. בשתי השחתות הללו, השחתת הדמיון הכוזב והשחתת התאוות, זה נקרא אף וחימה. מכאן המשך חוכמה אומר, כך הוא דורש את הפסוקים הללו שלפנינו. התורה אמרה בפסוק י' ואותירך כי תשמע, סליחה, כי תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. מתי אתה תשמע? כאשר אתה תשוב בכל לבבך ובכל נפשך, אתה תשמע בקול השם אם תשוב אל עצמך. במובן, כשישוב ויתרחק מן התאוות ומן הדמיון הכוזב, אז אדם יגיע לשמור את המצוות והחוקים. למה? אומר המשך חוכמה, כי האדם ישמע את כל אשר אשר בתוך, כל השם אשר בתוכו. האדם ישמע, כי תשמע בקול השם אלוקיך. כל השם אלוקיך, עכשיו אני מצטט מהמשך חוכמה, ביטוי מדהים, כל השם המתהלך בקרב הלב הישראלי ודופק בחיליותיו לקיים דרכי התורה. כמו שאמרו באבות, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מלבונה של תורה. כי הקול האלוקי צועק ברוחו של הישראלי, שמור ושמעת לעשות כבר, ככל התורה אשר קיבלת מסיני. הכל הזה נמצא בטבע של אדם מישראל. לכן באה התורה ואומרת, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלטי ממך, לא רחוקה היא. מה זה? לא רק מצווה תשובה, התורה בכללה אני מצטט, לא נפלטי, היא לא רחוקה, היא לא מחוסה. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך, שכל התורה כולה נקראת, אפשר לקרוא אותה, היא כתובה, היא חרוטה, בלב ובפה של הישראלי, אשר הם כוללים, הם כוללים את כל התורה כולה. בפיך ובלבבך, לעניות הבנתי, זה אותן שתי קטגוריות של מצוות. מצוות הלב שנועדו לבטא את אהבת השם, כפי שהמשך חוכמה תיאר אותם באותן מצוות שנועדו לכבד את עני אהב, כמו תפילין, ציצית, קורבנות, עלייה לרגל, ביטוי לאהבה, הרמב"ם מכניס אותם בספר אהבה. וכן, מצוות שחקוקים בפה להודות לחסדו, לספר השגחתו, ושיננתם לבניך קריאת שמע, יציאת מצרים, תפילה, שבת ומועדים, אלה מצוות של בפיך ובלבבך לעשותו. זה לא רחוק, כי זה נמצא בפנים. זה חלק מתפיסה כללית של בריאת העולם ובריאת האדם ובריאת האדם מישראל. ועם האווירה האופטימית הזאת של המשך חוכמה, אתם תרשו לי, בכל זאת אני כאן מעריך הפעם, מרשה לעצמי, להעריך יותר מן המקובל, ולבקש מכם עוד 5 דקות לקטע קצר ומאוד יפה בעיניי בפרשת וילך. פרשת וילך, תרשו לי, אתם תסלחו לי, לא תהיה לכם סיבה לא לסלוח לי לפני השנה הבאה. אני מבקש את סליחתכם בכל זאת, ואני רוצה לקרוא כאן 2 פסוקים בפרק למד א' בפרשת וילך, פסוק כ"ו. והיה כחלות משה לכתוב את דברי התורה הזאת על ספר עד תומם, ויצב משה את הלוויים נושאי ארון ברית אדוני לאמור, לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית אדוני אלוהיכם, והיה שם בך לעד. כי אנוכי ידעתי את מריחה ואת תורפך הקשן, בעודני חי עמכם היום אמרים הייתם עם אדוני, ואף כי אחרי מותי. ספר התורה צריך להיות לעד, ולדעת המשך חוכמה, העדות של ספר התורה צריכה להיות העדות הזאת עדות מסנגרת. עדות שתועיל לעם ישראל גם כאשר הוא יעזוב את התורה. לקוח את ספר התורה הזה, ושמתם אותו מצד ארון ברית השם אלוקיכם, והיה שם בך לעד, כי אנוכי ידעתי את מריחה ואת תרופך הקשה, אין בעודני חי וכו'. ממרים הייתם עם השם. למרות המרי, ספר התורה יהיה לכם לעד. אחד, שואל המשך חוכמה, שאלה פשוטה. ספר התורה הוא יכול להיות חלילה קטגור ולא סנגור. בעת המרי, ספר התורה יכול להיות סנגור בעת המרי? זה מה שהתורה אומרת? שספר התורה יהיה עד של, עד של, של, של סנגוריה? עד של לימוד זכות? ספר התורה יכול להיות עד של לימוד זכות? זאת הבנת המשך חוכמה. אני אומר, אפשר כמובן להבין אחרת את הפרשה והפשט של הפרשה של ספר התורה כעדות מסוג אחר, אבל לפי תפיסת המשך חוכמה זאת עדות של לימוד זכות. הייתכן וכיצד? אומר המשך חוכמה, הנה הוא לעד, ספר התורה לעד על המוקיר את ספר התורה ומחשיב דבריו ומאמין בו. אבל כי יעזבו השם ויעבדו אלוהי נחר הארץ, איך יעיד ספר התורה בעוד שהוא ילעג עליה? זאת השאלה ששאלתי. לכן אמר, עכשיו באה התשובה. התשובה נעוצה בהבנת המילים, כי אנוכי ידעתי את מריחה ואת תורפך כשאין בעודי חי עמכם היום אמרים הייתם עם השם ואף כי אחרי מותי. פה נמצאת התשובה. אומר המשך חוכמה, שמה זה אמרים הייתם עם השם? שאף שממרים הייתם בכל זאת עם השם. גם כשאתם ממרים אתם עם השם. יש פה הבנה ממש הפוכה בעצם. התורה באה לומר שהמרי הזה הוא מרי קל, הוא לא מרי מוחלט, הוא מרי עם השם. אני זוכר שאני לפני הרבה שנים אמרתי, סחתי לאחד מבחירי בעלי הלשון, הבנת הלשון בארץ, פרופסור בר אשר, שיאריך ימים בטוב, אמרתי לו, כך מפרש המשך חוכמה, הם אמרים מייתם עם השם, לא נגד השם אלא איתו. זה בעצם הפוך מהמרי. אמר לי בר אשר, זה כמעט פשוטו של מקרא. מה משמעות הדברים? שאף שממרים הייתם בכל זאת עם השם, והוא מודגים גם בעגל שהוא ציווה להרגיש באחיו לא מחור, וגם על בעל פאור שהוא קיע אותם לא מחור. ואומר, כל הדתות בעת שהיה מחוקק חי, צחקו ולעגו לו, אחרי מותם נדיע מיתוס, התקדשו בשקרים רבים ובתואבות. לא כן דת הישראלי, שבחיי משה עמד בעצם תוקפו. בחיי משה העריכו אותו, לכן אמר, הן בעודני חי, ממרים הייתם עם השם אלוקיכם. קל וחומר שאחרי מותי אתם תהיו עם השם. בוודאי תהיו עם השם, אני מצטט מתוך המשך חוכמה. לכן יהיה בך הספר לעד. זה עד הסנגוריה. זה עד, ספר התורה יהפוך להיות ספר של לימוד זכות גם בעת המרי, משום שהמרי יהיה מרי לא מוחלט. הוא יהיה מרי עם השם, הוא מרי, יהיה מרי כזה שיעריך את התורה, ויעריך את ספר התורה, ויכבד את התורה. גם אם זה יהיה מרי, גם אם תהיה, אני מרשה לעצמי לומר בנימה אקטואלית, גם אם תהיה נטישת מצוות, וגם אם יהיו עבירות, וגם אם לא תהיה שמירה על כל תג ותג ועל כל מצווה ומצווה, אבל יהיה כבוד לתורה ולספר התורה. ולכן זה מרי עם השם, לא מרי נגד השם חלילה. וזאת הסיבה שספר התורה יהיה לעד. ואומר המשך חוכמה, מסיים, שמצאנו בדורו של אחאב, שעבדו עגלי זהב, של ירובעם. עבודה זרה, החטא החמור ביותר. אף על פי כן, גמרא בסנהדרין אומרת שהם היו מכבדים את התורה, למרות שהם עבדו עבודה זרה, דבר מדהים. ואם אם ירושה לי, בנימה אקטואלית, כאן אני אסיים, אם ירושה לי, אני אתמול הייתי בלוויה, בצפון הארץ, שאדם שנולד בפולין, בקרקוב, כבן 90 נפטר, למד בישיבות, אחר כך התגלגל אחרי השואה, אחרי המחנות, אחרי אושוויץ, התגלגל באיזה קהילה יהודית קטנה נידחה באירופה. ואני לא יודע להגיד אם הוא שמר על כל המצווה ומצווה, אני לא יודע להגיד אם הוא למד דף יומי כל יום. אבל מי שהכיר אותו, ואני הכרתי אותו מעט ושמעתי עליו רבות, אותו יהודי, שאני מספר לכם עכשיו שאתמול הייתי בלוויה שלו, שאני לא יודע להגיד אם הוא היה מסתובב עם כיפה כל יום, אבל תורה אצלה, הייתה אצלו דבר של כבוד. זיכרון התורה שלו, אהבת התורה שלמד, הייתה כל כך מרשימה, כל כך יפה, כל כך חיה, כל כך מעוררת. הוא היה פשוט דבק בתורה. יש כאן תיאור של מצב של אנשים שהם יכולים אולי למרוד במובנים מסוימים, לעשות מרי, אבל המרי הזה הוא עם השם. והמרי הזה שעם השם, דווקא ספר התורה, שאותו עדיין מכבדים ומעריכים ומוכרים, הוא ספר של לימוד זכות, ספר של סנגוריה. עד כאן, שבת שלום.